בוקר טוב לכולם. נו, מהי פרשת השבוע? מצוין. ויציא עקום באר שבע וילך חרנה. אליבא דאמת, יציאה זה נקרא שאדם מתכנן ויוצא בכבוד, נפרד מקרוביו, מתכנן איך להגיע ליעד. ואילו בהפטרה, בדברי הנביא, שאנחנו נוהגים לקרוא אחרי קריאת התורה, אז הנביא אומר, ויברח יעקב. וזה הביטוי היותר מתאים, כיוון שיעקב לא עוזב את הארץ בנפש חפצה, אלא בגלל שהוא חושש מהתנקמותו של עשיו, אשר אמר, יקרבו ימי אבל אבי, והרגע את יעקב אחי. כלומר, יעקב יוצא מארץ כנען בעצם כבורח, כנמלט, כדי להציל את עצמו. כמובן, כתוצאה מכך, אנחנו מקבלים מבט קצת שונה על היציאה הזאת. כשאדם יוצא, כשהוא בורח מטבע הדברים, שהוא חושב מה יהיה עד שהוא בורח מעשיו, מה יהיה בארץ הבלתי נודעת, כלום הוא יסתדר עם לבן הארמי. כי יש פעמים שאתה בורח ממישהו ואתה נלכד במשהו יותר מסוכן. חכמי ישראל מתארים את התיאורים האלה בצורה מאוד מאוד מושכלת. משל ליונה, אשר עוף טורף שנקרא נץ רודף אחריה כדי לטרוף אותה, ואז בצר לה היא מנמיכה טוס, מנמיכה עוף, מוצאת נקיק בסלע ונכנסת בתוך הסלע. נקיק שהעוף הנץ הטורף לא יכול להיכנס, ושם יהיה לה למסתור לרווח והצלה. דעקה, כשהיא נכנסת שם, אז היא פוגשת שם נחש. אוי לה מהנחש בתוך הנקיק, אוי לה מהעוף הטורף הנץ שנמצא בחוץ. ואז כנראה שבנסיבות כאלה הנשים נוהגים לומר, זה עניין של מזל. עם ישראל נוהג לומר שאנחנו מבקשים מאת השם עזרה, סיוע מאת השם. וכך יעקב אבינו, כאדם מאמין, יוצא מארץ כנען מפחד של עשיו אשר רוצה להורגו, הולך לארץ בלתי נודעת אל לבן הארמי. הוא גם יודע שיש לו עוד אחד בצד, קוראים לו אבי מלך, שהתחיל עם אברהם אביו, המשיך עם יצחק אביו, עם אברהם סבו, המשיך עם יצחק אביו. ולך לדעת מה אותו אבי מלך, מלך פלישתים, מתכנן, זומם גם כן להציג ולנסות לקחת ממנו עוד משהו כמו שהוא לקח מיצחק אביו. גם זה עולה במחשבות, גם זה עולה במחשבות. אחר כך גם העניין הזה, הוא הרי הולך לחפש אישה ראויה שעל ידי זה יבנה את הבית היהדותי, כי לא לחינם אמו ואביו שלחו אותו לארץ פדן ארם, כי ארץ כנען באותו זמן הייתה מלאה נשים חיתיות, כנעניות, זימתיות, אליליות, מושחתות מאוד מאוד, ולא איתן אפשר לבנות בית יהדותי. וכך יוצא אפוא שגם במחשבה של יעקב בהרהורי הדרך, הוא חושב כיצד באמת להסתדר עם המשימה מאוד מאוד חשובה, למצוא את האישה הראויה שאיתה הוא יוכל לבנות בית יהדותי. מטבע הדברים, אתה רץ, כן, מטבע הדברים, שכשאדם הולך בדרך, שוקע במחשבות, והוא פתאום לא מרגיש, וואי, הגיע הלילה, והיה לנשם, כי בא הלילה. כלומר, הוא נאלץ כעת לשכב, לדון, כדי שלמחרת בבוקר ימשיך בדרכו. והיה לנשם, כנראה זה מקום מאוד מיוחד, כי לא סתם אומרים, ויפגע במקום, במקום הידוע, אין לנו מקום מאוד מאוד ידוע בארץ כנען מלבד שתי נקודות, מערת המכפלה שהיא בחברון, אבל הוא הרי יצא משם. אז יש לנו עוד מקום אחד ידוע בארץ ישראל לפי אותה שעה, זה הר המוריה, איפה שנעקד יצחק אביו. ואז אולם שם אומר, זה הרגע שאני צריך להתייחד עם עצמי, גם לנוח וגם להתפלל בו לעולם, לדעת איך אני יוצא מכל המצוקות הללו שמלוות אותי, ויקח מאבני המקום כדי לעשות לו איזה מתחם של שינה, כי הרי אולם תחת כיפת השמיים, ולך לדעת יש בעלי חיים וכו'. אז לקח מאבני המקום ויישם מרשותיו, הוא גם לקח אבנים כמין קרית, מכסה אותה ושם מתחת למרשותיו. ובאמת אותו לילה לא היה לילה רגיל, הוא ישן ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא חולם חלום שהוא רואה סולם מוצב ארצה, אבל הוא מזכר אל על וראשו מגיע השמיימה. כבר אנחנו יודעים שבחלומות יש תמיד מראות קיצוניים מוגזמים, ככה דמיון פועל. הוא רואה שהסולם הזה גבוה מאוד מאוד, אבל הוא עוד רואה משהו, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מטבע הדברים זה כבר אומר דרשני, מה החלום הזה בא לשדר לאדם. בדרך כלל אומרים שאין האדם חולם בלילה או שעת השינה, אלא מהרהורי ליבו ביום. יש לפעמים חלומות, לא כך, אבל בדרך כלל זה בא כתוצאה מאיזשהן מחשבות שתופסות אותו במשך כל היום, והן צפות ועולות בזמן השינה, בדרך של דמיון, בדרך של חלום. אז כנראה שזה כן קשור בצורה זו אחרת למה שהוא חשב. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. חכמי ישראל אמרו שהחלום הזה הוא לא חלום רגיל, הוא חלום נבואי ברוח הקודש. משדרים לו מן השמיים, דע לך, אתה לא הולך לבנות בית פרטי שהוא רק שלך, אתה הופך להיות בעת נשואיך, כשתמצא את האישה הראויה, אבי אומה, אבא של אומה, ובאמת תצטרף לשלושה אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. והואיל ואתה זה אתה, שונה מיצחק אביך, שונה מאברהם אביך, אסבך, אז דע לך, סבא שלך הוא אב המון גויים, אברהם. יש לו את בני ישמעאל, ויש לו את בני קדורה, ויש לו את בנו יצחק. כי אברהם אבינו, אף שהוא אבי האומה היהודית, הוא אב של כל האנושות, כדי למסור האנושות מסר, ולמסור עם ישראל מסר, שהעם היהודי הוא לא בא להתבדל מהאומות כדי להתנגח באומות, אלא העם היהודי מקבל על עצמו מטלות וחובות ונורמות שבדרך כלל אומות העולם לא מוכנים לקבל. תרי"ג מצוות, מאיזה עם מוכן לקבל על עצמו כל כך הרבה מצוות? ואהבת רעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור, פתוח את ידיך, תיתן צדקה לעניים, תיתן הלוואה בלי ריבית לעניים, וכל הדברים האלה, תשאיר בשדה בזמן שאתה זורע בשדה פאה שכב לקט בשביל העניים, תרומות מעשרות וכיוצא בזה, תשבות אחת בשבוע, אל תעבוד, אל תעשה כל מלאכה, תהיה נינוח, תהיה אדם שיש לו ערכים, ואל תעבוד כמו בהמה, יומם ולילה לא ישבוטו וכו'. אלה הן נורמות חשובות, אבל איזה עם מוכן לקבל על עצמו דברים כאלה? העם היהודי היה מוכן לקבל על עצמו נורמות כאלה. ולכן, אסור שקבלתנו את הערכים האלה יגרמו לנו להתבדל מאומות העולם. אנחנו לא באים נגד אומות העולם, ואין שום סיבה לאומות העולם להיות נגדנו, אלא אנחנו באים עם מודל. מי שרוצה יכול לצרף למודל הזה באהבה, בחיבה. מי שלא רוצה, היהדות מציעה לו במקום תרי"ג מצוות שבע מצוות בגדיל, סך הכל שבע מצוות, ובלבד שיהיה בסיס לקיום אנושי. אז זה המסר של אברהם אבינו. אברהם אבינו בא ליצור מערכת יחסים בין העם היהודי שעתיד להתקיים ולתעבוד ובין האנושות כולה. ואילו יצחק, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, יש לו את עשיו ויש לו את יעקב. עשיו הוא כבר בא מבית שאבא ואמא זה אותו אמא, לא כתורה, הגר, שרה, זה אותה רבקה, מאותו בטן הם נולדו, עשיו ויעקב. מה לעשות? ולאום מלאום יאמץ. יש התחרות ביניהם אדירה. עשיו מייצג כוחנות, עשייה, ויעקב ישתם שבועלים מייצג רעיונות, ערכים, אמונות, והם התחרו ביניהם. הם התחרו ברבות כל הדורות כולם. אז אם כן, איפה יצחק? הוא אבא של העם היהודי, אבל הוא גם מביא לעולם את המתחרה הגדול ביותר שלנו מתוכנו עצמנו, שהוא עשיו. עכשיו יעקב, יעקב חולם שאכן באמת הוא יקים את העם היהודי, ממנו כבר לא יהיו פורשים, כל בניו יהיו היסודות של העם היהודי כולם, בשונה מיצחק, בשונה מאברהם. אבל דווקא בגלל שהוא מייצג את העם היהודי נטו, הוא צריך לדעת מה לעשות שאומות העולם, למרות שכולם באים מאברהם אבינו, ולמרות שאברהם אבינו אמר לנו לא להתבדל אומות העולם ולא להתכתש איתם, אלא להכיל אותם ולשמור על הערכים שלנו, מה לעשות? יש אנטישמיות, יש גזענות, יש שנאה ליהודים, ולכן העם היהודי יהיה מצבו ברבות הדורות, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כשהעם היהודי שומר על יהודו, אז מצבו הוא טוב, הוא יוצא ממצרים, הוא כובש את ארץ ישראל, הוא בונה את המקדש. כשהעם היהודי מתחיל לחקות את אומות העולם באכזריות, באלימות, בתועבה, באלילות, הוא גולה מארצו. אומות העולם מגלות אותו מארצו בבית ראשון, חרבות בית ראשון, הוא שב ובונה בית שני, וברוך השם מתחיל לשוב לערכים. אבל מה לעשות, הוויכוחים הפנים יהודיים ממש בלתי נסבלים, שנאת חינם גדולה, והבית השני נחרב ואנחנו גולים מארצנו. זה נקרא מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כלומר, יעקב אבינו חולם על מציאות היסטורית של עליות וירידות מבחינה מדינית, לאומית וקיומית לעם היהודי, וזאת בגלל שעבדותו לערכים שלו. אם הוא איננו מקיים את ערכיו, את יהודו, אז יורדים, ואם הוא מקיים את יהודו, ואת הערכים שלו, עולים. זה יהיה גורלו, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אז הוא כבר מבין ברוח הקודש משהו ממה שיצפה לעם היהודי שאותו הוא יקים בעת נשואיו. אבל הוא חלם עוד משהו. הוא הרי לקח מאבני המקום. כשהוא התעורר, והנה הוא רואה שאבני המקום הללו היו כמו אבן אחת. וישם אותה מצבה, וייצוק שמן על ראשה. הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, כאן נעקד אבא שלי, וכאן פתח לנו שיהיה הר המוריה, בית המקדש, כשאני אשוב מן הגלות, אני אפנה כאן בית, יהיה בית המקדש, יהיה המקום תפילה לעם היהודי. אבל שימו לב, שהאבנים שהוא שם מראשותיו, המקרא כבר משתמש בלשון יחיד, האב אבן, בלשון יחיד. וכאן יש לו רמז, יעקב, בשונה מיצחק, הוא לא יתחתן עם אישה אחת, אלא עם ארבע אנשים. ולמה הוא צריך להתחתן עם ארבע אנשים? מדוע? כי אנחנו צריכים להניח ביסודות של העם היהודי נוסחה מאוד מאוד מאלפת, יהודיות ואחדות. הבעיה שלנו שכתוצאה מכך יש שנאת חינם, היא הרצון שכל אחד שמאמין בדרכו שגם אתה תהיה כמוני, והוא שונה ממני ורוצה שאני אהיה כמותו. והתורה רוצה לשדר לנו, לא, יש יהודיות, יהיו שבטים בישראל, ולא הרי שבט ראובן כשבט לוי, ולא הרי שניהם כשבט שמעון, ולא הרי כל אלה כשבט יהודה, ולא הרי אלה כשבט זבולון ויששכר. כל שבט ושבט יש לו יהודיות. אומנם כל השבטים מלוכדים סביב אמונה אחת, שמע ישראל, שמע אבינו ישראל יעקב, השם אלוהינו השם אחד, זה הבסיס. אבל כל שבט ושבט יש לו את ערכו. זולון איש מסחר, יששכר איש מדע, איש לימוד עיוני, כל אחד בדרכו שלו. שבט לוי איש קדושה, כל שבט ושבט יש לו את היחודיות שלו, והם אמורים להשלים זה את זה. זה 12 אבנים שעקב שם את ראשו עליהם, ובבוקר הם אבן אחת. כלומר, הייחוד והייעוד של יעקב, שממנו בכוונה יצאו 12 שבטים מארבע אנשים, כדי שהמבדיל בין השבטים לא יגבר, אלא יהיה לנו אתגר לאחד. ואחדות זה לא בליעה, זה לא התנשאות, זה לא גבייה, אלא אחדות. כל שבט ושבט שומר על יהודו ומתלכדים סביב נוסחה מאחדת אחת, זה העם היהודי. משום כך יעקב מתייחד במאפיין הזה. בואו נם באמת, הוא גבורו, הוא יוצא לדרך, ויש אומרים שהוא עוד לא הלך ישר למשימה, יש אומרים שהוא הלך ללמוד תורה בועל אשם בעבר, והגיע רק לאחר מכן למשימה שלו לחפש את האישה. בין כך ובין כך, רואים משהו מעניין מאוד, שבנושאים האלה יש מה שנקרא בלשון, באגה היהודית היהודית, סייעת השמיים, סיוע אלוהי. אתם זוכרים עם רבקה ויצחק, איך אליעזר עומד לו ליד הבאר ואומר, הקדוש ברוך הוא, תשמע, הנערה אשר תבוא אני לא מכיר, ואני אומר לה אשקי לי מים, אם היא תאמר לי שתה וגם לגמליך אשקה, זו אישה אשת חסדים מתאימה ליצחק. וכך היה, מגיעה רבקה, ואכן באמת הוא אומר, השקי לי נמעת מים, אומרת למה לא, תשתה וגם לגמליך אשקה. וירדה ועלדה וירדה ועלדה עד ששקטה את הגמלים שותים על הממור. זו האישה המתאימה, זה הסיוע האלוהי. גם כאן מגיע יעקב, רואה את האנשים הרואים, הוא אומר להם, למה אתם לא רואים? תתחילו כבר לראות, הגיע הזמן. ואז הם אומרים לו, תראה, מעל הבאר יש אבן גדולה מאוד מאוד שאין לנו יכולים לבד להסיר אותה, רק בצבר כל הרואים. ואז אנחנו מסירים את האבן, דולים את המים, משקים את הצון והולכים לראות אותם. מספר את התורה שיעקב אבינו הרים לבדו בכוחו את האבן הזאת, כי אין דבר העומד בפני הרצון. זה מסר. והוא רואה פתאום נערה. מי זאת הנערה? הוא שואל. בת לבן. ואז הוא מבין שזו היא רחל, והוא ניגש אליה, אומר, אני קרוב משפחה שלכם, בבקשה. השקלה את הצון, ומשם היא גלגלה אותו לבית, משם התחילו הנישואין היהודים, רבקה חיל, רבקה, תוך המרמה של לבן הארמי, שם מתחיל הבית היהודי להתפתח, על המשכו בעזרת השם, בשבוע הבא. שבת שלום ומבורך.